בפעם הקודמת, בסיפור הראשון, בהגדה הראשונה שמופיעה באגדות רבא בר בר חנה. בסוף השיעור הקודם התחלנו להיכנס גם פרשנותו של רב נחמן מברסלב, אבל חשבתי שאנחנו באמת אולי קצת מתפרסים על פרשנויות שונות, ואולי את הפירוש של רב נחמן נראה, אולי אם יהיה לנו זמן, לאחר כל המסגרת של כל הסיפורים, בגלל שלמעשה בפרשנות של רב נחמן הוא כולל, אפשר להגיד, את התפיסות העיקריות שלו בכלל, באופן כללי, ומכניס אותם במסגרת הזאת של אגדות רבא בר בר חנה. לכן מה שנעשה, אנחנו נתרכז בעיקר בפרשנותו של הרב קוק, ולאחר שנראה את הפרשנות של הרב קוק לאגדות השונות, ננסה להסתכל על תמונה כוללת של האגדות, ואולי לתת איזשהו זווית נוספת.
לא נעשה את המערל,
כרגע לא, כדי שנראה איזושהי זווית אחת, ועל גבי הזווית הזאת ננסה לראות אחרי כן אולי זוויות נוספות.
אם בסיפור הקודם הגל עמד להטביע את הספינה, והיה צריך להתמודד עם ההטבעה שלו, כאן הגל למעשה לא מטביע את הספינה, אלא מה עושה? הוא לא כתוב פה שהוא, כלומר, אתה צודק, זאת אומרת, הגל הזה הרים את הספינה. הרים אותה בצורה כזאת שניתן לראות איזשהו כוכב, וזה גם מסוכן. למה זה מסוכן שמרימים אותך 300 פרסאות? לא, כי אתה יכול להגיע עוד יותר גבוה, ואז אתה תשרף מההבל של הכוכב. כלומר, כאן אנחנו נפגשים במוטיב נוסף. אם במוטיב הקודם הבעיה הייתה שהגל יכול להטביע אותך, במקום הטבעי שלו, בים, כאן הגל יכול לא להטביע אותך, לא זאת החוויה שנראית שהיא הדומיננטית כאן בסיפור, אלא הגל הזה יכול להשליך אותך לרקיע ולהפגיש אותך עם כוכבים אחרים שהם הבעיה. כן? המפגש איתם הוא המפגש הבעייתי, נכון?
גם תמיד ההקבלה מי במים ומי באש, הניגודים של מים ואש.
כן, נכון. פה יש באמת גם איזושהי ניגודיות בין הגל לבין הכוכב. הגל הוא מים, והכוכב הוא אש, ככה לפחות יוצא פה, כן? יש לו חום שאפשר... טוב, זה אם כן הסיפור שמבטא שוב איזשהו מתח. אגב, הסיפור הזה, אם אתם זוכרים, כשהתחלנו את הלימוד, הבאנו בפתיחה, הבאנו שבספר שבט יהודה הוא מביא ויכוח שהיה בין איש נוצרי ובין איש יהודי לפני מלך פורטוגל, דון אלפונסו, והמלך אמר שיש לי עליכם כל מיני קושיות, שאתם אומרים בתלמוד כל מיני דברים, ואחד הדברים שהוא אומר, ועוד אתם אומרים כי איש חכם ראה בים שנתגאו גליו, ובין גל לגל 300 פרסאות. כי אמרנו, פרסה זה בערך 4 קילומטר. וזה שקר, כי כל הים הוא אינו אלא 300 פרסאות. כן? טוב, מה הייתה תשובת אותו חכם יהודי? שהקדמונים, הם רצו שאנשים ירצו ללמוד. דרך אחת, אמר אותו חכם, זה כשרוצים לקרב לעם את הלימוד, אפילו להם מוזיקה. דרך שנייה, זה מה? והנה קדמוננו, כאשר לא ידעו לנגן, תפסו דרך אחרת להביא דבריהם בדרך משל ומליצה. כן? מצד שני אומר, ויודע ידע תוכיות. כן? טוב, בכל אופן, הנושא הזה של 300 פרסאות, באופן פשוט, כן? האם ייתכן באמת שבין גל לגל יש 300 פרסאות? אנחנו מכירים שהמושג 300, טוב, קודם כל יכול להיות שיש איזשהו צונאמי, כן? בוויקיפדיה, בערך צונאמי, בסוף הדיון מה זה צונאמי, זה כתוב צונאמי בתלמוד. במסכת בבא בתרא הופיע, או אגדה בשם בית רבא בר חנה, המתאר גלי ענק בגובה 300 פרסה 1,200 קילומטר, ושהמרחק בין גל לגל הוא גם 300 פרסאות. מפרשי התלמוד פרשו קטע זה של דברי רבא בר חנה, קטעים דומים מדבריו כמשל, ולא כתיאור מציאות. מה קורה באמת בצונאמי? לכמה הוא מגיע גובה הגל? ובכן, המגה צונאמי זה גלי ים עצומים בסדרי גודל של מאות מטרים שנובעים מהתמוטטות חלק מאי או חלק של יבשת לתוך הים או נפילת מטאורית ענק אל תוך האוקיינוס. המגה צונאמי הגבוה ביותר שתועד במאה ה-20 היה בגובה של 524 מטרים, והוא אירע ב-9 ביולי 1958 באלסקה לאחר רעידת אדמה בגובה של 8.3 בסולם מגניטודה לפי מומנט. זאת אומרת, הצונאמי הגדול ביותר שנצפה הוא של 0.5 קילומטר, בעוד, זה גובה גל, בעוד שלפי רב אבו רחנה הוא צפה גל שהגיע ל-1200
גיל.
מה? כן, ברור, גם גלש על הגל הזה וחזר למטה עם הספינה. כן. חז"ל בכמה מקומות אומרים ש-300 בכלל זה לשון גוזמה, כן? ככה למשל כבר הגמרא אומרת שכתוב שהייתה גפן בבית המקדש, גפן מזהב, שהייתה במשקל של 300 כיכר זהב, משהו כזה. וחז"ל אומרים שזה לשון גוזמה. זאת אומרת שייתכן מאוד שהביטוי 300 בחז"ל הוא ביטוי למה? לאיזושהי מציאות גוזמאית, כן? שמגדילה את הדבר. עכשיו אחרי שנתנו איזושהי הקדמה, אז נראה מה פרשנותו של הרב קוק להגדה הזאת. אומר הרב, כזכור, אתם זוכרים מה היה הפרשנות שלו בהגדה הקודמת? הפרשנות שלו הייתה שיש גל שרוצה להטביע, הגל זה כוחות טומאה, הם רוצים להטביע את הספינה, הספינה זה עם ישראל, ומכאן שהגל שרוצה להטביע את הספינה, וההתמודדות זה עם אהיה אשר אהיה, ועם ביה השם צור עולמים, הרב קוק הסביר את זה שזה התמודדות בגלות, וההתמודדות של עם ישראל בגלות היא עם הנצרות. והנצרות מנסה לבטל את המצוות המעשיות, ובזה היא בעצם רוצה להטביע את עם ישראל. דיברנו על זה שבעצם הגל הוא חלק מהים, והים הוא דווקא משיט את הספינה, והנה יש מציאות מסוימת שפתאום זה יכול להטביע. ובכן, עכשיו הרב קוק ממשיך בהגדה הבאה. כבר אמרנו שהגלים הרוצים להטביע ספינות שולחות בים, ומבקשים להשחית העולם, הם כוחות הטומאה המתפרצים מאדוניהם, ומבקשים לאבד את העולם. והנה, זה לעומת זה עשה אלוקים. וככוחות הקדושה לפרטיהם, כמו כן כוחות הטומאה, הנוגדים אותם. כי עניין י"ב שבטי יה ו-12 נשיאים לבית ישמעאל. עוד מעט נבין למה למה מתחבר הדבר הזה. וכמו שכתוב, יצב בגבולות עמים למספר בני ישראל. והנה, מחנה ישראל 3 פרסאות. והוא בעשייה. ונודע שעשייה סוד אחדות, ויצירה עשרות, ובריאה מאות. כי כל מה שתלו הדברים בקרבתם לשרשם, כן הוא גודל אורם וריבוי זיוון ותפארתם. הכן בבריאה, שהוא מקום נשמותיהם של ישראל, הווי שיעור מחנה ישראל תלת מהפרסה. אם כן, גם כן זה לעומת זה, ספירת הסתרה אחר וכוחותיהם 300 פרסה. אמנם נודע שהרשעים הם בפירודה, כמו שכתוב בעשיו נפשות, כי התפרדו כל פועל האבן, והשם יתברך לא יניחם להתחבר, על כן בין כל בחינה מהם יפסיק כוח הקדושה שלו יתחברו יחד לטשטש העולם. וזה אומרו בין גלה לגלה תלת מהפרסה, כי הקדושה הכללית של כל מחנה ישראל מפסקת ביניהם ומעכבת על אדם שלא יצליחו ולהכוח רמיית צידו. ורומא דגלא תלת מהפרסה שזהו שיעור רמותו וקומתו בשורשו. והנה כוחות הרע רוצים לצוד נפשות לישראל, אותם הנשמות העשוקות הנופלות בידם. אז קודם כל, אם כן, הרב קוק, כשהוא קורא את ה-300 פרסאות, הוא לא לוקח את זה רק למספר טיפולוגי 300, זה לשון גוזמה כללית, אלא הוא מחבר את זה לאותו מהלך שדיבר בפעם הקודמת, אם דיברנו שהספינה זה עם ישראל, צריך למצוא כיצד ה-300 קשור לעם ישראל. כיצד ה-300 קשור לעם ישראל? מחנה ישראל היה 12 מיל, נכון? אורכו. כמה זה 12 מיל? 3 פרסאות. אז כבר יש לנו ביטוי של 3 פרסאות, שהוא ביטוי שהוא במובהק שייך למהות של עם ישראל. וממילא שוב, ההתמודדות כאן עם ה-300 פרסאות קשורה להתמודדות עם עם ישראל. איך מגיעים מ-3 ל-300? אז כאן יש רעיון מעניין, קבלי, כן? והוא שיש לנו כידוע 4 עולמות. עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה. אנחנו בדרך כלל מזכירים את העולמות האלה בסדר ט"ו בשבט כמובן. כן? שאנחנו אוכלים, רב חיים ויטל כותב, שאוכלים בסדר ט"ו בשבט 30 מיני פירות. כנגד עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה. מה ההבדל מהפירות של עולם הבריאה ועולם היצירה ועולם העשייה? הפירות של עולם הבריאה אוכלים את כולם, גם את התוך וגם את הגרעין. הפירות של עולם היצירה, אוכלים בהם את הרוב ורק את הגרעין לא אוכלים. והפירות של עולם העשייה, אוכלים בהם רק את מה? את הגרעין ואת רוב הפרי זורקים. כן? נביא לזה דוגמאות. מה? אין, לא. עולם האצילות, אנחנו לא, זה עולם עליון מדי בשביל לדבר שם על פירות. מה?
זה כאילו...
עכשיו נסביר, באופן בסיסי. מה זה ארבעת העולם? נביא לדוגמה, אני מתכנן לבנות בית. אז יש הרבה, כמה וכמה שלבים כדי שנבנה את הבית. השלב הראשון זה משהו שהוא עוד לפני, שאני יכול אפילו להגדיר בדיוק מה אני רוצה. כן? שלב הבא זה מגיע כבר לתודעה שלי. זה כבר עולם הבריאה. בעולם הבריאה אני אומר, אני רוצה לבנות בית. ויש לי כבר כמה וכמה דברים בראש, כמו שאומר. מה אני עושה בעולם היצירה? כותב את התוכניות של הבית. מה עושה בעולם העשייה? בונה את הבית. במעבר מכל עולם לעולם מתברר לי כמה זה קשה להוריד את הדברים לפועל, וכמה קליפות וקשיים ודברים שלא חשבתי עליהם, ובעיות יש עד שמה שאני מצליח, כן? הפלא יועץ כותבת על דברי חז"ל, שחז"ל אומרים כל הבונה מתמסכן. כן? זאת אומרת, למה? והוא אומר, ולכן הוא מייעץ, אולי גם הוא חווה את זה על בשרון, אני יודע, שאם אדם מתכנן לבנות בית, עדיף שיקנה כבר בית מוכן. ואם לא, והוא בונה בית חדש, אז אם הוא חושב שזה יעלה לו 100, שיכין 200. כן? כי כל אחד יודע שמה שתכננת ומה שזה, בסוף מתברר שהתוכניות הן, יש לזה דבר נוסף גם, שזה אמר לי פעם ראם, שהסעיף הכי יקר בחוזה של בניית בית זה אק-אק. אם כבר, אז כבר. כשאדם בונה, אז אומרים לו, אם אתה כבר בנית, ואתה כל כך הרבה כסף, לא תקנה אינטרפוץ. זה לא אינטרפוץ. זה... יש ברז במקלחת. יש לך כזה ש... איזושהי מערכת. אתה לא סתם מתקלח. אם אתה כבר קונה, לא תשים שיש כזה, כיור כזה, ארון כזה. כן? זה דבר נוסף. אבל... הבעיה הגדולה היא באמת שאדם יש לו רעיונות, ככל שהם נתקלים בתוך המציאות, הדבר נהיה הרבה יותר מסובך, והעולמות נהיים הרבה יותר מעובים, כן? כשדבר נהיה מעובה, לכן למשל אם נזכרנו את הפירות, כאשר אתה נמצא בעולם הבריאה, הכל זורם, כן? והפרי הוא יכול, אתה יכול לאכול את כולו. ככל שאתה יורד בעולמות, אתה בקושי יכול לאכול משהו, ואתה מחפש רק את התוך הפנים. זה רק להמשיל את הנושא הזה. ובכן, מחנה ישראל בעולם הזה הוא שלוש פרסות. מה זה אומר? זה אחרי כל הקליפות והירידות, וזה מה שהצלחנו לבנות בפועל, זה מחנה ישראל של שלוש פרסות. זה בעולם העשייה. ונודע שעשייה סוד אחדות, ויצירה עשרות, ובריאה מאות. כלומר, אם אני רוצה לתרגם, אני מזכיר את החפץ חיים, כן? החפץ חיים, הוא היה מתרגם דברים למספרים. הוא אומר, מצווה שעושים בארץ ישראל, היא שווה, יש אומרים, פי 40, פי 80, ממה שעושים בחוץ לארץ, כן? זה איזשהו תרגום מתמטי לאיכות. כאשר אני מנסה לתרגם את ההבדל בין הרמות של העולמות, והעוצמה של הדבר בעולמות, אני מתרגם את זה שבעולם הזה, זה ב... אחדות, בעולם היצירה זה בעשרות, בעולם הבריאה זה מאות. כי כל מה שהתעלו הדברים בקרבתם לשורשם, כן הוא גודל אורם וריבוי זיוון וטיפרתם. ממילא הגענו לזה שהשורש בעולם הבריאה של עם ישראל, מה הוא? 300 פרסאות. אז הבנו את השלוש. כנגד זה, הרב יקדים הנחה, שמול כוחות הקדושה יש כוחות של טומאה באותה רמה. זה כנגד זה עשה אלוקים, והדוגמה שהוא הביא זה 12 שבטי ים מול 12 נשיאים לישמעאל. ויש התמודדות בין הכוח כשאמרנו של ישראל לבין כוחות הטומאה. וההתמודדות היא לא פשוטה, כיצד בסופו של דבר מצליחים להתגבר על כוחות הטומאה? על ידי זה שמה? שמפרידים אותם. הפרד ומשול, כלומר כאשר אתה לא נותן לכוחות של הטומאה להתחבר. זה מה שאומר הרב, אמנם נודע שהרשעים הם בפירודה, כמו שכתוב בעשיו נפשות, כן? זו דרשת חז"ל, נדמה לי שהיא ממש מביא את זה, שאצל יעקב כתוב כל הנפש, כן, הבא ליעקב, ואצל עשיו כתוב כל נפשות ביתו. למה אצל יעקב קוראים לזה נפש, ואצל עשיו קוראים לזה נפשות? כיוון שפה זה, הקדושה היא באחדות, והתאומה היא מפורדת, ועל ידי כך לא ניתן לה לממש את כוחה החזק. כן? כי התפרדו כל פה עליו, נשים יתברך ואני חייב להתחבר. על כן בין כל בחינה מהם יפסיקו הקדושה, שלא יתחברו יחד לטשטש את העולם. וזה אומרו בין גלה לגלה, 300 פרסאות, כי הקדושה הכללית של כל מחנה ישראל מסקת בינינו ומעכבת על אדם שלא הצליחו ולא יחרור רמיית ציד. וכן, מה הוא בעצם אומר? וזה חוזר גם כן למה שראינו. כאשר אנחנו מדברים על הקדושה הכללית של עם ישראל, אין לכוחות התאומה יכולת לפגוע בהם. כלומר, הניסיון של כוחות התאומה, דיברנו עליהם בפעם הקודמת על מה זה, מה עם כוחות התאומה שהרב קוק מתאר כאן? זוהי הנצרות. אין יכולת לנצרות לקחת את עם ישראל ולהעביר אותו על דתו ועל דעתו. ככלל, כן? אם בסיפור הקודם הוא דיבר כיצד מתמודדים עם הנצרות ועם הטענות שלה, כאן הוא טוען טענה נוספת, והיא שאין כוח לנצרות באופן כזה או אחר לבלוע את עם ישראל. הנצרות במשך כל הדורות ניסתה ליצור מציאות שעם ישראל הוא מתנצר. עד היום היא מנסה לעשות את זה. הדבר הזה לא הצליח לנצרות, ברוך השם. עד כדי כך שהפך לדוגמה נוצרית. אחת הדוגמות הנוצריות זה הדוגמה של ומצפון אפריקה, אוגוסטינוס, שהיהודים חייבים להיות מושפלים כדי להיות עדים לנצרות. שהנה בגלל שהם הרגו את ישו, אלוהים כביכול, אז מה אז הם מושפלים. זו תפיסה מאוחרת, יחסית קדומה להיום, אבל מאוחרת, שבאה כתוצאה מאי היכולת של הנצרות להשתלט על היהדות. אבל בכל זאת הגל הזה מצליח להתרומם ולקרב לכוכב קטן. עכשיו מה זה מעניין הכוכב הזה? הכוכב הזה הוא כוכב שהוא גם יכול לשרוף, כן.
איך הכוח של ישראל שהוא לא יכול להופיע במציאות מצליח לעכב את ההשפעה של הנצרות?
לא, מה זאת אומרת הכוח של ישראל לא יכול להופיע במציאות?
מה בריאה עקיב?
כל הביטוי כאן של השלוש מאות מדבר על השורש. גם הכוחות התאומה מדבר על השורש שלהם. השורש של כוח התאומה הוא 300 פרסאות. והשורש של קדושת ישראל זה מה? זה 300 פרסאות. הגל בפועל שמגיע לפה הוא פחות מזה. נקרא לזה ככה. הגל הוא רוחני, הרי אנחנו מדברים פה על משל, למשל, כן? על איזשהו ביטוי. כלומר, גם לפי הרב קור, לא בטוח שהגל היה בפועל, כן? הגל כאן... הרב קוק לא לוקח את זה לסיפור שהיה כפי שהוא היה. הרי הוא אמר, לחוט הימה הכוונה היא אלה שמבינים את רזי החוכמה העליונה. כן? ממילא מה שמתואר כאן, המאבק שמתואר כאן, הוא מאבק שמתרחש כבר בעולם בשורש. שמתבטא כבר בשורש. או מתחיל מהשורש. עכשיו, הגל הזה בעוצמתו הגדולה ביותר יכול לפעול, להזיק. אבל כמו שאמרנו, הנזק הוא נזק מסוים, אין לו יכולת לפגוע בקדושת ישראל הכללית. אבל רומה דגל התלת מהפרסי, שזהו שיעור רמותו וקומתו בשרשו, מיני כוחות הרע רוצים לצוד נפשות מישראל. אותם הנפשמות העשוקות הנופלות בידם, ועדי כך יבוא להם שפע וקיום. כלומר, יש פן, לא רק ש... יש להם יכולת, אלא באופן מעניין, היכולת שלהם בכלל לפעול של כוחות התאומה זה בגלל שהם מצליחים לתפוס, כלומר, היכולת שלהם להתקיים זה בזכות שהם תופסים נפשות מישראל, ואז יש להם בכלל כוח קיום, כי איך יש כוח לכוחות התאומה, אם לא שיש בהם משהו חי, משהו חיובי. ועכשיו הוא מתאר את ההתנגשות הזאת, ואמר, זימנה חדה ואזינן באורחה. לא אמר אזינן בספינתה, כן? שזה, כשהתחלנו את הסיפור, זה היה קצת מוזר באמת. הרי בסיפור הקודם הודגש שנמצאים בספינה ומקים את זה. למה פה לא מתואר שנמצאים בספינה והגל מרים אותם? הרי הוא אומר, זים נחדה, אז ין באורחה. כן? כן? איפה הוא הולך? והגל הרים אותם. אז ברור שהם היו איפה? בתוך הים. אם הם בתוך הים, איך אדם נמצא בתוך הים? בספינה, הוא לא נמצא לא דג, כן? למה לא הוזכר כאן ספינה בסיפור הזה? זה מטריד פה את הרב קוק, זה באמת מטריד באופן כללי. שהכוונה שלא נחת בים החוכמה, כי להבחין ענייני עשית רחרה, אין צריך לים החוכמה, כי הם בתכלית השפלות נגד הקדושה, ובכונותיהם יתחילו אחרי כל מעלות הקדושה, ונמצא ששם במקומם אין המקום מלא דעה כמיים להם יחסים. רק עזינו באורחה, במקום שהנער נחרב יבש, לדעת עניינם וכוחותיהם. כלומר, כוחות התאומה לא חייבים להגיע לים החוכמה בשביל לזהות אותם, כי הם בתכלות השפלות נגד הקדושה. כדי להגיע לקדושה, חייבים, לשורש של הקדושה, חייבים, שורש של הקדושה בקיצור הוא יותר עמוק ממה, הדגש כאן, ששורש הקדושה הוא יותר עמוק משורש התאומה. ולכן, כאשר דיבר על מהותם של ישראל, אז הוא דיבר על שהוא נמצא בים, הוא מבין את ערכם של ישראל לפי הדבר הפנימי. כאשר הוא מדבר יותר על הצד של התאומה, אז הוא אומר, אני יכול להסתכל על זה אפילו מהחוף, כביכול. טוב, זה הערה אחת. עכשיו הוא רואה כוכב קטן. מה זה הכוכב הקטן הזה? מרבעת עד כוכב הזוטה. כן? אמרנו, רואה את מקום מושבו של מרבעת, זה משון מרבץ. כלומר, מקום מרבצו של כוכב קטן. כי ישראל נמשלו לכוכבים. ומי זה הכוכב הזה? זאת אומרת, הספינה זה עם ישראל. מה זה כוכב? גם יהודי. אבל לא עם ישראל כולו, אלא כוכב קטן. כוכב זה דבר פרטי, כן? יש המון המון כוכבים. זה לא השמש, לא הירח, אלא כוכב. והשיג מעלת נפש אחד מקטני ישראל שנשבו על ידי הקליפות. זה מאוד מעניין הפרשנות הזו. יש כאן כוכב קטן, אבל הכוכב הזה מבטא מה? נפש של ישראל שנשבתה בקליפות של הגלים. זאת אומרת, הגל הזה למעשה, יש לו יכולת להגיע לכוכבים. לפעמים הוא מגיע קרוב, לפעמים הוא מגיע עוד יותר קרוב. יש לו יכולת. נשים לב באמת, הזכר פה גם, הכוכב זה ביטוי לאש, והגל זה מים. וכאילו יש כוח למים האלה לו להגיע לתוך האש הזה. ורק אם ממנו להם די שפע וקיום כל בחינותיהם. עכשיו תראו, כי נודע שהכוחות הרעים נמשלו לדבורים. זה נודע, נכון? וכמו שכתוב, וירדפו אתכם כאשר תעשנה הדבורים. וכן הוא אומר, סבוני כדבורים. ובדברי חז"ל, שהדבורה מתה בנשיכתה.